הגענו כבר לתחילתה של פרשת משפטים. לפי זיכרון ידל, כן. ועסקנו בשאלות הנוגעות לעשרת נזקי החברה. כן? נזקי העולם הזה. כן. נכון. זה בדיוק זה. אנחנו לא יודעים מה הם השמיים ושמי השמיים. לא יודעים. אפשר לדעת. אבל לא ממה שמתואר בתורה. יפה, יפה. נכון, נכון. אז יש השמיים, שמי השמיים, כל אלה מישורים עליונים. אנחנו מכנים בדרך כלל בכינוי השמיים את עולם הערכים. הערכים. מי שיש לו יראת שמיים, הכוונה שהוא מקבל על עצמו ערכים אלוהיים, ושמי השמיים זה הערכים שעליהם בנויים הערכים. מה? זה המים אשר מעל השמיים. ויש שמי השמיים. טוב, זה שייך למעשה בראשית, אנחנו עסקנו בזה כשלמדנו את ספר בראשית שנה שעברה. עכשיו אנחנו עסוקים כן בפרשת משפטים בהלכות נזיקין בעצם. כלומר, המונע העיקרי לידיעת השם הוא הנזק. לכן יש, הדבר הראשון שהתורה עוסקת בו זה בנזיקין ובכל מה שפוגע באדם. בהתחלה, בפגיעה החמורה ביותר שיכולה להיות באדם, הפגיעה החמורה ביותר, נטילת החירות. יותר, פחות חמור מזה, אבל גם חמור, נטילת החיים. ולכן באים אחר כך דיני רציחה. אחרי דיני רציחה באים דינים של משהו קצת פחות חמור, חבלה. חבלה בגופו של האדם, נזקי גופו של אדם. וכאן יש הדרכות, האמת היא שהיה אפשר פה להיכנס לפרטי כל מצווה ומצווה, אבל אז הלימוד היה מתארך לאורך כל השנה לפחות, אבל הייתי רוצה פה להתייחס בכל זאת לנקודה אחת או שתיים בפרק כף א' פסוק כף ב'. כן, דיברנו עם אלי לפני כן על דין יום או יומיים שבעבד מכה עבדו אם יום או יומיים יעמוד, בזה הפסקנו. עכשיו, והבאתי דמילי דברי הרב קוק לדוקטור זיידל. עכשיו אנחנו בפסוק כף ב', וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הרע ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, כלומר שהיא לא תמות, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן מפלילים. זאת אומרת שהבית דין יחד עם התביעה של הבעל יקבעו כמה הפיצוי על אובדן הולדות. ואם אסון יהיה, מתה האישה ונתת נפש תחת נפש, נכון? כלומר, חייבים מיתה. על ההריגה חייבים מיתה, נכון? נפש תחת נפש. דברים ברורים ופשוטים.
זה רק אם האישה
תמות
או
שגם הולד? אם הולד מת, אז לא. כתוב, כן. ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון. ודאי שאם יצאו ילדיה הם מתו. נכון? אז כן, זנקה שלא יהיה אסון, כמובן שהאם לא מתה. כאשר יש איתה, ואם אסון יהיה, ונתת נפש, נחת נפש. נכון? כן. נו. למה לא?
יש לו דורה שבא עושה, יש לו גם את האיסור,
נמצא. אני לא מבין, מדובר פה על בית דין. בית דין כן הורג אנשים. מי שרוצח את חברו, הורגים אותו, לא? גם לפי תורה שבכתב, גם לפי תורה שבעל פה. מי אמר שזה בשוגג? ונגפו אישה הרע, מדובר במזיד. איפה הוא נזדוד ממון?
יש שומרים נפש ממש, יש שומרים ממון. אבל לא נפש ממש, כשאתם מתכוונים לעבור.
כן, אז השאלה בדיוק מה קרה. המחלוקת היא מה פשט הכתוב. אם תגיד שמדובר בשוגג, אז זה יהיה ממון. אם תגיד שמדובר בשוגג, אם תגיד שמדובר במזיד, אז זה כפשוטו.
מדובר במזיד, זאת אומרת, מה זה מזיד?
למה זה כתוב פעמיים בתורה, אתה שואל? כי פה זה בא בשביל להלמד אותי עוד דינים. חזר לראשונות כדי ללמד עוד דינים שכתובים כאן. העוד דינים אנחנו נראה אותם עוד מעט. אבל זה דברים פשוטים, מה כל כך לא מובן מה שאני אמרתי עכשיו?
לא, זה מובן.
אז זהו, צריך לדעת לקרוא, פשוט. אם כי פה, פשט הכתוב איננו מחלק בין שוגג למזיד. כלומר, צריך להבין מה עושה התורה שבעל פה. התורה שבעל פה לוקחת פסוקים שסותרים אחד את השני, מתוך היישוב בין הפסוקים יוצאת לנו הלכה חדשה. אבל לפני כן צריך לדעת מה הפסוק האחד אומר. הפסוק האחד אומר נפש תחת נפש. איננו מפרט לך האם מדובר במזיד או בשוגג. אז אתה מבין קודם כל שגם שוגג, גם מזיד לפי הפשט, חייב מיתה. אז למה התורה לא מחייבת מיתה הלכה למעשה? זה ויתור. אבל צריך לדעת ראשית כל שגם השוגג מעיקר העניין חייב היה למות, כי אדם צריך להיזהר על מה שהוא עושה, ואם הוא לא נזהר באופן שהוא גרם מוות לחברו, היה צריך למות, אלא שמכיוון שלא היה מזיד, התורה הקלה שיש לו עיר מקלט וכדומה. בסדר? אבל זה חשוב לדעת, הוא חייב מיתה. נביא לכם, יש לנו כלל, אני אקרא קימלי בידרה במיני. למשל, אם אדם הורג את חברו, מאוד לא יפה, תוך כדי שהוא הורג אותו, הוא גם קרא לו את החולצה. אז הוא צריך למות על זה שהוא הרג את חברו, וגם לשלם על החולצה ליורשים, לא? מה? אז הכלל הוא, קימלי בידרה במיני, אנחנו פותרים אותו מממון, למרות שהחולצה הזאת יקרה מאוד, בגלל שמילא אנחנו הורגים אותו, אז אומרים, אתה יודע מה, על החולצה מבטרי. כן? קימלי בידרה במיני, לומדים את זה. מה? הולכים ליותר חמור, נכון? כן, זה הכלל בהלכה, לומדים את זה מקימלי בידרה במיני, שכשאדם נותן את נפשו, אז הוא פטור מממון. אבל זה נכון, גם אם הרצח היה בשוגג. אם אדם הרג בשוגג, פטור גם כן מממון, למרות שלא הורגים אותו. למה? כי ראוי היה להיות. כלומר, ראוי היה שיהרגו אותו. זה שוויתרו לו, זה לא הופך את זה ללא דיני נפשות. זה עדיין דיני נפשות, רק שהתורה ויתרה. זה מובן? לכן, יש משמעות לזה שהכתוב אומר את מה שהוא אומר, נפש תחת נפש, בלי הבדל בין שוגג למזיד. למרות שאחר כך, מתורה שבעל פה נלמד שהוא פטור. מובן? כן. הוא צריך לשים לב למה שהוא עושה. אתה רוצח בשוגג? מה זה צריך להיות? תשים לב מה שאתה עושה. כן? חיים יותר מדי חשוב כדי שתהרוג בשוגג. פותרים אותו כי התורה רחבה עליו מכל מיני סיבות, כן? כי בכל זאת הוא שוגג. אבל רוצים להסביר, הרי יש לנו כלל, אדם מועד לעולם. אם אדם שבר צלחת של חברו, הוא צריך לשלם או לא? כן או לא? ואם זה היה בשוגג? גם. אתה רואה שבדיני ממון אתה לא מבדיל בין שוגג למזיד, כי יש לנו כלל, אדם מועד לעולם, נכון? בין במזיד בין בשוגג, בין ער בין ישן. אז למה במיטה אתה כן מבדיל? אז התורה הזו התחשבה, כלומר, מה זה רחמים? התורה חסה על דמו של ישראל, לכן אומרת, אם זה היה בשוגג אז לא נהרוג אותך, אבל היה ראוי כך. כן, לא שומע מילה. זה המעשי. מצד מיד הרחמים. ואנחנו נראה את זה עכשיו לגופו של עניין הרבה יותר לעומק. ואם אסון יהיה, אני קורא שוב פסוק כף ג', ואם אסון יהיה, ונתת נפש תחת נפש, פסוק כף דלת, עין תחת עין. איך הבנו נפש תחת נפש? שהורגים אותו. עין תחת עין, שמוצאים לו את העיניים, נכון? שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, גביע תחת גביע, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה.
עיניים שווה לעין.
למה לא? אני אקרא את האמת, גם ממון לא שווה לממון. לא, גם ממון לא שווה לממון. גנבתי ממישהו 1,000 שקל. כמה אני צריך לשלם? 1,000 שקל גם כן, נכון? עכשיו, אולי ה1,000 שקל בשבילו זה לא כמו 1,000 שקל בשבילי. אולי בשבילו זה הרבה ולי זה מעט או להפך. כן? אז גם ממון אתה לא יכול להגיד שזה שווה. והטיעון הזה שעין לא שווה עין, אז גם ממון לא שווה ממון.
זה הטיעון של חז"ל.
טיעון של חז"ל? אני מקשה לך על הטיעון של חז"ל.
כן? זה עוד לא מתארץ. זה שאתה אומר, זה הטיעון של חז"ל, זה עוד לא מתארץ. יותר מזה, איך אתה עושה? גם כתוב, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. איך אתה יכול להגיד שזה לא כפשוטו? או, זה ברור שזה ממש, צריך להוציא לו את העיניים. בסדר, אני מסכים שיש תורה שבכתב, אני שואל מה התורה שבכתב אומרת, קודם כל. אנחנו עכשיו לומדים תורה שבכתב. אז קודם כל, מה נאמר בתורה שבכתב? לא נאמר בתורה שבכתב, מה שנאמר בתורה שבעל פה, זה צריך להיות ברור. כן? כלומר, זה כלל בלימוד תורה שבכתב, כן? אז הגמרא דנה, למה צריך גם את זה וגם את זה? היא עושה צריכות, כן. מה? זה לא נקרא אסון בלשון של התורה. אסון נקרא למוות. אבל לא חייבים על זה מיתה. זה לא רצח. מה? זה ממון, כן. תודה. אתה צודק? מי אמר שאני לומד הלכה פה? אתה צודק במאת האחוזים, אני לא לומד פה הלכה, אני רק קודם כל לומד מה התורה שבכתב אומרת. כלומר, זה כלל, ופה אנחנו נוגעים, מה? אז למה זה נכתב? יפה, אתה שואל פה שהיא יפה. למה התורה שבכתב נכתבה בכלל? זה בדיוק מה שרציתי שנגיע אליו, כן? למה נכתבה התורה שבכתב? אם זה כדי לדעת מה לעשות, זה ספר הלכה גרוע מאוד. זה לא טוב, כספר הלכה לא מתאים. מה אתה צוחק, חני? כן, שמעת את זה אתמול בחיפה. בסדר. כן. כספר הלכה, אנחנו לא משתמשים בזה. כן? בכלל, אם אני רוצה לדעת אפילו הלכה פשוטה אחת, הלכות עבדים. באיזה פרשה אני צריך להסתכל? פרשת משפטים. אבל יש גם בפרשת בהר וגם בפרשת ראה. בפרשת בהר ובפרשת ראה כתובים דברים אחרים לגמרי מפה. כלומר, יש לי שלושה מקומות שונים בתורה, בהלכות עבדים, וכל אחד מהמקומות אומר משהו הפוך, ואני לא יודע מה לעשות. זה בדיוק הטעות של הקראים. הקראים חשבו שהספר הזה נכתב כדי להגיד לנו מה לעשות. בסדר, תן להם לשבור את הראש. כן? פה זה לא ישיבה קראית. עכשיו, השאלה היא, אז למה זה נכתב? זה ברור שזה לא ספר הלכה. לפחות אם התורה הייתה כותבת את שלושת הפרשיות של עבדים בצמוד זה לזה, או דרך שהוא. אבל התורה בלבלה לי את המוח. אחד בספר שמות, אחד בספר ויקרא, אחד בספר דברים. זאת אומרת, לא נצטרך תורה של הפה, לא יהיה לנו ויכוח עם הקראים, יהיה בסדר. כן? אז יש פה משהו אחר. כן? כלומר, אם אתה רוצה לדעת מה ההלכה, יש בשביל זה מסורת אחרת לגמרי. התורה שבעל פה. ומאיפה התורה שבעל פה יודעת את מה שהיא אומרת? ממי קיבלו? ממשה. נכון? לא היה כתוב. נגיד שמשה לא היה כותב את התורה שבכתב. היינו מלבים את ההלכה? נכון, תורה שבעל פה. זאת אומרת, הספר הזה לא נכתב כדי ללמד אותנו את ההלכות. אתם אמיתי? אז למה הוא נכתב? אני מסכים איתך שיש קשר בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, אבל למה אני צריך בכלל תורה שבכתב? שלא יהיה תורה שבעל פה, שלא יהיה תורה שבעל פה. אבל שלא יודע מה? יפה. אתה אומר פה משהו עמוק מאוד. הספר הזה הוא ספר היסטוריה. פשוט מאוד. זה ספר היסטוריה אלוהית, אם תרצו. ספר מגמתי, אבל זה ספר היסטוריה. זה לא ספר הלכות. אז עכשיו אני שואל את השאלה, אם זה באמת ספר היסטוריה, למה בספר ההיסטוריה מובאות ההלכות האלה? כן. זה גם נכון, אבל זה קורא לא המצוות, זה קורא לא הדרכה המעשית. אפשר, מקבל, מקבל. אז טעם ושורש, הוא מתחיל מתוך סיפור. כן, בבקשה. תאמין לי שגם אל המקרא, אם אני לא ידעתי מראש מה ההלכה, לא הייתי יודע. למשל, ללכות אתרוג, כן? בסוכות צריך לקחת אתרוג ביד. איפה זה כתוב בתורה? מה? הוא לקח טבע אחר ביום הראשון פרי עץ הדעת. מי אמר לך שזה אתרוג? אז אתה רואה כבר, חכמי ישראל יושבים בבית המדרש, רבי עקיבא לרבי ישמעאל. נו, אז רבי ישמעאל אומר,
רבי עקיבא מתחיל לגרד את הראש, תפוח זה לא. תפוח זה לא, אבל בוא נבדוק. פרי עץ, טעם עץ, צורו וטעם פרי לא שווים. אז זה עץ, שהטעם של הפרי והטעם של העץ אותו טעם. אז אומר לו רבי ישמעאל, אז בטח זה הפלפל. כי הפלפל זה מה טעם עץ וטעם פרי לא שווים. אומר רבי ישמעאל, לא, לא, זה לא יכול להיות, כי הוא לקחתם, תפילי מתיחה חשובה. וזה לא ניכר, אתה מתיחה הרבה פלפלים, כתוב פרי, פרי אחד ולא פירות. זה לא יכול להיות שזה האתרוג. אז אולי, אז מה זה, מה זה, מה זה? אז האתרוג, האתרוג כאן פירו וטעם עצור שרים. אבל רבי, אז רבי עצור משהו, כן, אבל הלימון גם כן, טעם עצור וטעם שרים. כן, אבל כתוב, הדר, הדר בילנו משנה לפנה. הלימון, אם אתה לא כותף אותו, הוא מתקלקל. האתרוג, אם אתה לא כותף אותו, הוא נשאר בסדר. וגם הדר ביוונית, ביוונית, הידו, זה מים, נכון? הידרולוגיה. מדע המים, נכון? אז הדר זה מים והאתרוג גדל על כל מים, מה שאתה מה זה אתרוג? בוא נגיע לכל ישראל שתראה בסוכות לקחת אתרוג. מה זו הדר? תגידו, מה זו הדר? לא לקחו אתרוג. אז זה ברור שכל הסוגיה התלמודית הזאת איננה המקור לזה שלוקחים אתרוג. אנחנו לוקחים אתרוגים כי שנה שעברה לקחנו אתרוגים. בשנה שעברה לקחנו, מן השנה הקודמת עד יהושע בן נון. ומאיפה יהושע בן נון יודע? משה אמר לו. צריך לקחת אתרוג. אז למה כתוב בתורה פרי עץ הדר? מסיבה אחת לגמרי, להסביר לי, למה צריך לקחת אתרוג? כי הוא פרי עץ הדר. ואז באה התורה שבעל פה, מסביר לך, למה האתרוג פרי עץ הדר? כי הוא דר באילנו משנה לשנה, כי הוא גדל על כל מים, כי טעם פריו ועץ לא שווים, וכו'. ברור? אז מה? זה יפה מאוד מה שאתה אומר, אבל זה לא קשור לנו. הרגיעה מפלפולם, אבל לא מהתבוננות בכתוב, אלא מפלפולו.
מפלפולו?
פלפולו, מי אמר שזה בכתוב? לא, מה זה הפלפול? מתוך מה שהוא כן זוכר, הוא מגלה מה שהוא לא זוכר. זה הכוונה. אז אם כן, מה? אבל הסברה בנויה על איזשהו חומר גלם. החומר גלם הוא התורה שבעל פה הידועה. זאת אומרת, הסיבה שזה נכתב היא סיבה אחת לגמרי. כן, כמו שאתה אומר גיא, או טעמי המצוות, או שזה תיאור ההיסטוריה שלנו. כלומר, זה חשוב שנדע מה הם היסודות של הזהות שלנו. איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. זה חשוב לדעת, כן.
היום
תורה
זה
בתורתך?
תורה זה בתורתך?
האם זה תורת השם, אתה מכוון? לא. לא. זה לא תורת השם. תורת השם זה למעלה מזה. זה פה תורתנו. זה תורתנו, זה משהו אחר. כן. לא, מי אמר שזה אידיאלי בכלל? מעולם הדברים האלה לא נכתבו כדי להיות מקוימים כמו שהם כתובים. כשהתורה אומרת עין תחת עין, היא מתכוונת ברצינות. שמי שהוציא את העין של חברו, יוציאו לו את העיניים. כן? עם כפית. אבל מעולם היא לא אמורה לעשות את זה. התורה שבעל פה היא אומרת מה לעשות. ברור. אבל צריך לדעת שמה שכתוב זה עין תחת עין כפשוטו. אלא מה? מה עושה הגמרא? הגמרא מביאה הוכחות מתוך סתירה בין הפסוקים ומוכיחה שלא ייתכן שזה כפשוטו. כן? למעשה לא ייתכן שהתורה התכוונה לזה. כי יש לך פסוק בפרשת מסעה שסותר את הפסוק בפרשת משפטים, ואתה בונה, ואחר כך יש גם פסוק בפרשת כי תצא, ומתוך זה אתה מגיע למסקנה שמה שנאמר תחת עין, תחת הכוונה כסף. אבל כשהתורה כתבה עין תחת עין, הפסוק כשל עצמו, בלי להתחשב בעובדה שהוא סותר פסוק אחר, פירושו להוציא את העין. אז למה התורה כותבת את זה? לא כי היה נהוג, אלא אדרב. כי היה ראוי, כן, כך אומר הרמב״ם. כי היה ראוי להוציא לו את העיניים. עכשיו, הספר הזה, בשביל מי הוא נכתב, תגידו לי? הספר הזה. לא, ההפך. בשביל הגויים הוא נכתב. כן, הספר, איזה ספר מתוך תורת היהודים אתה מוצא בכל ספרייה בעולם? את התנ"ך, לא את הגמרא. כן, זה הרב מחר הבינלאומי. אומר הגאון מווילנה, תורה שבכתב זה לגויים. תורה שבעל פה זה לישראל. זאת אומרת, הגוי צריך לדעת שלא מוצאים סתם עיניים. האלימות תיענש. הם צריכים לקרוא בתורה, אוי ואבוי, לא כדאי לנו יותר להוציא עיניים, כי חכמי ישראל יוציאו לנו גם כן את העיניים אם נעשה את זה. מה? נו, ואתה חושב שהם לא עושים את זה? הרי הם חייבים בדינים, לא? אחת נשאלה למצוא בני נועה. אז השאלה היא עד כמה הם צריכים לקחת השראה משלנו, אבל משהו כזה הם צריכים לקבל פה דגם, כן? להבין שהאלימות נענשת באלימות מקבילה. ברור? ולכן התורה כתבה עין תחת עין, גם אם הדבר הזה איננו ישים הלכה למעשה בבית דין של ישראל. כן. לא נכון. אין שום הלכה שנלמדת מפסוקים. אין שום הלכה שנלמדת מפסוקים. יש הלכות שנתמכות בפסוקים, זה משהו אחר. זה הכל בלוף. זה כאילו, מה אתה חושב שבאמת למדו? ואתה חושב שבאמת למדו מזה?
רבי ישמעאל סבר.
לא, רבי ישמעאל לא סבר ככה. הוא אמר שככה דורשים, לא שככה לומדים. אם היית אומר שב-13 מידות אנחנו לומדים את ההלכות מן התורה, הייתה לי בעיה. אבל כתוב נדרשת. זאת אומרת, יש לנו ידיעה של התורה שבכתב, יש לנו ידיעה של התורה שבעל פה. מתוך מטרות שונות לגמרי זה ניתן. אבל מי שנתן את התורה שבכתב, הוא בעצמו אותו אלוה שנתן את התורה שבעל פה. לכן לא ייתכן שלא יהיה רמז לתורה שבעל פה בתוך התורה שבכתב. לכן הגמרא עושה שמיניות באוויר כדי לדעת איך ההלכות יצאו מן הפסוקים. כן. אלא אם כן חיי רוח הקודש או רוח החוק. לגבי התחלת למשל, זה הוויכוח שיש היום, האם יש לנו מספיק נתונים כדי לזהות בוודאות את התחלת. אז או שיש לך מספיק נתונים ואז תפסוק להלכה שצריך ללבוש תחלת, כמו שאומר הרב דב ליאור בקיאת ארבע, או שתגיד לא, אין לנו מספיק ידיעות, נחכה לרוח הקודש. בעזרת השם יבוא רוח הקודש. הגמרא מספרת שבימי בית שני, כשחזרו מגלות בבל, נזקקו לנביאים כדי לדעת את מקום המזבח. לא ידעו לזהות בדיוק את מקום המזבח, שאלו את הנביאים. כן. ודאי שיש להם כל ההלכות יש להם אסמכתה, אבל ההלכות לא נלמדו מזה. כן, אתה צודק, אבל אסמכתה זה עוד לא הפשט. כלומר, צריך להבין למה הפשט נכתב, למה התורה נכתבה. היא לא נכתבה כדי ללמד אותך את ההלכות. אני מסכים מה שאתה אומר, אבל זה לא קשור לעניין שלנו. כן, מה? שזה המקור של זה. זאת אומרת, שזה הרמז לזה בתורה שבכתב, נאמר כך. הרמז בתורה שבכתב לתורה שבעל פה נמצא באסמכתא פלונית. אבל זה רמז, זה דרש. עכשיו, בואו... כדי ללמוד הלכות אתה צודק.
לא.
למה?
עיונים בתורה. למה יש הלכה?
יפה, אם כל התורה כולה הייתה הלכה בלבד, לא היינו לומדים את הספר הזה. אבל התורה יש לה מטרות נוספות. כן? הרי כתוב, תסתכלו ברגע אחד בפרשת כי תישא. בפרק למד, בעצם לא. אולי, רק שנייה, אני אגיד לכם בדיוק. תסתכלו בפרשת משפטים, פרק כף ד' פסוק י' ב'. כף ד' פסוק י' ב'. ויאמר השם אל משה, עלה אלי ההרה. והיה שם, ואתנה לך את א', לוחות האבן, ב', והתורה, ג', והמצווה, ד', אשר כתבתי, ה', לאורותם. אומרת הגמרא במסכת ברכות, לוחות האבן אלו עשרת הדיברות, והתורה זה מקרא, והמצווה זה משנה, אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, לאורותם זה תלמוד, מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. זאת אומרת, והמצווה, הביטוי כאן והמצווה, הוא המשנה. כלומר, אם אתה רוצה לדעת מהי המצווה שאתה רוצה לקיים, ההלכה, תלך למשנה, תורה שבעל פה. גם זה מסיני. אבל התורה, יש לזה מטרה אחרת. מה אומר רש"י בגמרא שמה, מה זה התורה? אומר רש"י, חומש. שמצווה לקרות בתורה. עד כאן דברי רש"י. מה רש"י הוסיף פה? רש"י בא ללמד אותך שיש מצווה לקרוא בתורה מצד עצמה, לא בתור מקור ההלכות. כן? זה מה שרש"י... אז רש"י מצדיק את השיעור שלנו עכשיו. יפה. זאת אומרת, רש"י אומר, אתה חייב להתבונן בחומש מצד מה שהחומש אומר. והחומש לא אומר הלכה, החומש מלמד אותך היסטוריה, מלמד אותך מוסר, מלמד אותך טעמי מצוות, אבל לא מלמד אותך הלכה, כן.
הרב, משה הרבה קיבל את זה, אבל קיבל זה בצורה מרוחדת, כאילו, גם מחבר, גם תורה, גם מזה.
הוא קיבל חמישה דברים, חבילה. חבילה עם חמישה דברים שונים. הוא פתח את החבילה, הוא אומר, או, לוחות האבן, או, מקרא, או, משנה.
זה הפוטנציאל, זה לא...
ודאי, שהוא לא קיבל את המשנה, משניות כהתים מחוברות, לא. כן, תלמוד שטיינזלץ, זה לא זה מה שהוא קיבל. אלא הכוונה, הנתיב הלימודי הזה, היכולת הזאת, לחדש הלכות של תורה שבעל פה, לחדש את הסברות של הגמרא, כל זה, זה שיאמרו דברי הנביאים, כל זה התחיל ממשה, זה הכוונה. לא שיש לו ספר נביאים, הוא כתובים לפניו. כן? כן? זה לא הנביאים שמלמדים הלכות. לא, אז הנביאים לא פסקו הלכה. הנביאים נתנו לנו ידיעה. אינפורמציה, כשיש אינפורמציה חסרה, אתה שואל נביא. למשל, עבדו לך האתונות, אז מה אתה עושה? אתה הולך לנביא, אתה אומר, איפה האתונות? אומר שם, בדרך אגב, קח את המלוכה גם. כן? נכון, פסיקת הלכה לא מהנביא. הנביא פסק הלכה בזה שהוא אמר שהמזבח פה? לא, זה נתינת אינפורמציה. זה הכל. מתן אינפורמציה, אנחנו כן נשמחים על הנביאים. כן, כן. מה? יפה זה, זה בדיוק מה שהוא אומר. והתורה והמצווה.
למה
לא נכתבה התורה שבעל פה? כי תורה שבעל פה זה דבר חי, כי הרי התורה שבעל פה זה ההוראה המעשית. העולם המעשי משתנה כל רגע, אתה יכול לכתוב דבר כזה? אתה יכול לכתוב כל סיטואציה בתורה שבעל פה? אתה לא יכול. לא, תורה שבכתב, מהלך ההיסטוריה הכולל אפשר לכתוב. כן, פה יש שם מפתח לכל. כן. לא, זה השיטה של רבי ישמעאל, רבי עקיבא חולק על זה. רבי ישמעאל אומר ב-13 מתנות התורה נדרשת. אבל רבי עקיבא חולק על זה. רבי ישמעאל אומר, כלל ופרט הוא כלל. נכון? רבי עקיבא חולק על המידה הזאת. אומר ריבוי ומיעוט.
אז מה המקור שלהם?
מרבי ישמעאל. לא. יש דרכי הלימוד במשך הדורות. רבי ישמעאל מנסח את דרכי הלימוד כפי שהוא מנתח אותם אחרי אלפי שנים.
אבל בעיקרון הרעיון הבסיסי גם של רבי ישמעאל וגם של רבי עקיבא...
הכל מתחיל עם משה. הלאה. עכשיו, כן. נו, אז מה?
התורה
זה גם בדיעבד. אז מה? התורה כפי שכתובה לפנינו היא בדיעבד, נו, אז מה?
זאת אומרת, התורה זה כן קורה, זאת אומרת, בגלל שאנחנו לא היינו רואים להגיע לדרגה של
האבות,
לקבל, להגיע...
אז קיבלנו את זה בצורה שקיבלנו, אז מה?
לתורה הזאת קיבלנו.
מה, לא, קיבלנו, לא, קיבלנו חמישה דברים. גם את התורה הכתובה פה.
פעם שנייה.
פעם ראשונה קיבלנו את הדבר הזה. קיבלנו חמישה דברים. לוחות האבן, התורה, המצווה, כתבתי לאורותם, חמישה דברים. כן, אז מה? האופן שזה נכתב. לא עצם התוכן. התוכן ודאי שהיינו צריכים לקבל אותו. השאלה היא, הצורה שבה קיבלנו את זה. כן? קיבלנו את זה באופן בדיעבד. כן. בשום פנים ואופן לא. זה בדיוק מה שהגמרא שוללת. הגמרא אומרת, כולם ניתנו למשה מסיני. לפי דבריך, תורה שבכתב ניתנה בסיני, תורה שבעל פה פירוש לה. אז את, כאילו שהתורה שבכתב נתנה את התורה שבעל פה, אבל החז"ל חולקים עליך. הם אומרים שגם תורה שבעל פה באה מסיני. לא, דרשות, הכוונה זה הרמזים. כלומר, איפה זה נרמז בזה. אבל לא משם אנחנו לומדים. כן, למשל, אתן לכם דוגמה. והיה לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאך השם ממצרים. מה אומר הפסוק הזה? אל תגידו שזה להניח תפילין, כי זה לא נכון. רשב"ם אומר שזה לא בא לומר שצריך להניח תפילין. אלא לאות על ידיך, גם תוטפות לא. מה זה תוטפת? תוטפת זה תכשיט ששמים על הראש, נכון? שנשים שמות כאן, במקום הזה. כן, זה תוטפת. אז כשאתה אומרת שהדבר הזה יהיה לך לתוטפת בינינך, מה פירוש הדבר? תזכור את זה תמיד. כמה שתזכור, כמו שהתוטפת לא זזה לך מהראש, אז שהדברים האלה יהיו לתוטפות בינינך. לא שתשים קופסה מפלסטיק בצורה של אור, צינור אלומיניום מגומי. כן, עכשיו, התורה מתכוונת משהו אחר. אני אומר, שתזכור תמיד. כמו שאני אומר, כושרם על לוח ליבך, ענקים מגרגרותיך, עונדם על גרגרותיך. זאת אומרת, תזכור. אז למה אנחנו שמים קופסה של אור עם קלף בפנים? כי התורה שבעל פה אמרה לנו לעשות את זה. לא? אגב, רשב"ם, שכך מפרש את הפסוק, הוא דווקא הניח תפילין. למה הוא הניח תפילין, רשב"ם? כי ככה משה רבנו ציווה. אז זה מהתורה שבעל פה, לא מהתורה שבכתב. עכשיו, מה שהגמרא דורשת מהפסוק הזה, תפילין, היא רוצה להראות לך, התפילין שהתורה שבעל פה ציוותה לנו להניח, איפה הם רמוזים בתורה שבכתב? איזה חלק של התורה שבכתב זה בא ליישם? זה בא ליישם את הפסוק, לאות על ידיך ולזיכרון בינניך. זה הכוונה. מה?
כל הלכות עם המשה משנה, למה צריך להגיד שדברים מסוימים הלכה
משנה? ש?
למה צריך להגיד שדברים מסוימים הלכה
משנה? הלכה למשה מסיני, אתה אומר את זה על דבר שאתה לא מצליח למצוא לו רמז בכתוב. אתה יודע שזה אמת, אבל אתה לא הצלחת לקשור את זה לתורה שבכתב. כי לא הצלחת. כי זאת לא המטרה של התורה שבכתב.
למה אתה מתאמר
עושה? כי זה חיבת הקודש. חיבת הקודש, לראות איך שההלכות הידועות לנו קשורות, רמוזות. הרי לא ייתכן שאותו אלוה לא רמז את זה בזה.
אז איך דבר שלו?
כי לא כל דבר אתה יכול.
זה
חשיבות אחרת. זה ללמד אותך היסטוריה, זה ללמד אותך הלכה, כן.
אפשר להגיד שתורה שבעל פה
זה בשום פנים ואופן לא. לא, יפה. עכשיו, בואו נמשיך. אגב, אני רוצה רק לשאול שאלה קטנה, רשב"ם מניח תפילין אומנם, אבל של רש"י או של רבנו תם? הוא האח של רבנו תם, הוא הנכד של רש"י. זה לא ברור. כן? שניהם אתם אומרים, לא יודע, ואימא שלו מה היא ניחה? הרי אימא של, הבת של רש"י הניחה תפילין, כידוע לכם. כן? והייתה האימא של רבנו תם. הכל במשפחה מסובך שם, מסביב לענייני תפילין. כן. לא יודע. עכשיו, בואו נמשיך קצת. עין תחת עין, שן תחת שן. אומר לנו הרמב״ם, בספר מורה נבוכים, אומר הרמב״ם כך, בחלק שלישי פרק מ"א, המצוות שכללה אותם הקבוצה השישית. ידוע לכם שהרמב״ם מחלק את המצוות ל-14 סוגים של מצוות. אומר הרמב״ם, המצוות אשר כללה אותם הקבוצה השישית הם העונשים. אומר הרמב״ם, מה היסוד של העונשים? ההקבלה בין הפשע לבין העונש. כך שמי שלקח את נפש חברו, לוקחים לו את נפשו. נפש תחת נפש. כן? ומי שחיסר איבר מחברו, לוקחים לו כמותו. כאשר ייתן מום באדם, כן ינתן בו. איך כותב הרמב״ם במורה נבוכים? ואל תטריד את מחשבתך, כותב הרמב״ם, במה שאנו עונשים כאן ממון. משום שכוונתנו לבאר את הכתובים של התורה שבכתב. ואין אנחנו עסוקים כאן בתורה שבעל פה. קודם כל, זאת אומרת שלפי הרמב״ם, הרמב״ם מבין כמו שאני אמרתי לכם, שהפסוק אומר להוציא את העיניים. אחר כך הרמב״ם מוסיף עוד משפט. אם מה שיש לי בזה באור, תשמענו ממני פנים בפנים. כלומר, הרמב״ם אומר, יש לי חוץ מזה עוד משהו להגיד לך על הפסוק הזה, ואני אגיד לך את זה בעל פה. למי הוא אמר את זה? לתלמיד שלו, שמישהו לא כתב את המורה נבוכים. עכשיו, התלמיד הזה, מן הסתם שמע מהרמב״ם את הפירוש, יש לנו רק בעיה שהוא מת. רבינו יוסף ברבי יהודה בן הקנין, מת. אז מה נעשה? טוב, יש לרמב״ם בן, שמו רבנו אברהם בן הרמב״ם, כתב פירוש של התורה. כשהוא מגיע לפסוק עין תחת עין, כותב רבנו אברהם בן הרמב״ם, כבר השיב רבנו סעדיה על דברי המינים שאמרו שזה כפשוטו, והביא הוכחות רבות, כן, בספר אמונות ודעות, הביא הוכחות לזה שעין תחת עין זה ממון. אחר כך הוא אומר, ולאבא מרי זל, זצל, הוא מכוון לרמב״ם, אבא שלו, הוא אומר, ולאבא מרי זצל, באור נפלא, מיישב הפשט עם הקבלה, והקבלה כוונה עם המסורת, אבל הוא ציווה שלא לכותבו, ואז לא אוכל לכתוב. בעיה? הוא אמר אותו בעל פה, לפי שהוא הסתירו, אינני יכול לכותבו. טוב, לרבי אברהם בן הרמב״ם היה בן. רבינו דוד הנגיד, שכתב פירוש על התורה, אבל על הפסוק הזה הוא לא אומר כלום. לרבי דוד בן הרמב״ם, לנכד הרמב״ם היה בן, שלא כתב פירוש על התורה. אז מה עושים? אז מה? אז זהו, אבוד הפירוש של הרמב״ם בנושא הזה? לא, הוא לא אבוד, הוא כתוב באותיות קידוש לבנה במשנה תורה. פשוט מאוד. אז אפשר לקבל משנה תורה ספר מזיקין. חלק שלישי, פרק מ"א. מזיקין. הנה הגיע. נראה, נראה. פרס תנחומי. הלכות חובל ומזיק. הלכות חובל ומזיק. אומר הרמב״ם, פרק ראשון, החובל בחברו חייב לשלם לו חמישה דברים, ואלו הם נזק וצער וריפוי ושבט ובושת. כן, ידוע בגמרא, במשנה, במסכת בבא קמא, חמישה דברים צריך לשלם. וחמישה דברים אלו כולם משתלמים מן היפה שבנכסיו, כדין כל המזיקים. נזק כצד שאם קטע יד חברו או רגלו, רואים אותו כאילו הוא עבד נמכר בשוק, כמה היה יפה אז וכמה הוא יפה עתה, ומשלם הפחת שיפחית מדמיו, שנאמר עין תחת עין. מפי השמועה למדו שזה שנאמר תחת לשלם ממון הוא. זה שנאמר בתורה, כאשר ינתן מום באדם כן ינתן בו, אינו לחבול בזה כמו שחבל בחברו, אלא שהוא ראוי לחסרו עבר, כמו שאתה אמרת, מגיע לו, או לחבול בו כאשר עשה, ולפיכך משלם נזקו. והרי הוא אומר, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, לרוצח בלבד הוא שאין כופר, אבל לחסרו נברים או לחבלות יש בו כופר. וכן זה שנאמר בחובל בחברו ומזיקו, לא תחוס עינך, שלא תחוס בתשלומים וכו'. והוא מביא שם עוד הוכחות. הרמב״ם מביא כמה הוכחות שמובאות גם ברבנו סעדיה גאון, גם בגמרה, הוכחות לזה שבוודאי לא מוציאים את העיניים, אלא משלמים כסף.
לא אומר הרב שממש מוציאים את העין מהאור שקוריה?
מה?
לא יודעים הרב ש...
הפשט הוא שכן. הפשט הוא שמוציאים לו את העיניים.
אלו שכן, שמוציאים
אותם. ודאי, אבל אף... כי יש לנו סתירה בין הפסוקים, והסתירה בין הפסוקים מוכיחה שמוכח להיות כסף. ולא הסברתי לך איזה סתירה.
לא
מוציאים את העיניים. עכשיו, יש לזה בכל זאת השלכות הלכתיות. כאן מוסיף הרמב״ם. ואף על פי שדברים אלו נראים מעניין תורה שבכתב. אפשר להוכיח מהפסוקים שזה ממון. וכולן מפורשים הם מפי משה רבנו מהר סיני. כולן הלכה למעשה הן בידינו. הביטוי הזה קצת מצלצל לא טוב, מה זה? אף על פי שזה יוצא מן הפסוק, תדע לך שלא מהפסוק למדנו, אלא הלכה למעשה. זאת אומרת, התורה שבעל פה לימדה אותנו את זה. וכזה ראו אבותינו דנים בבית דינו של יהושע.
למה לא
שבו משה? ובבית דינו של שמואל הרמתי. ובכל בית דין ובית דין שעמדו ממות משה רבנו ועד עכשיו. חסר פה משהו ברמב״ם. יפה. אז זה מה שאומר הרמב״ם. שהתורה שבכתב בימי משה הייתה גם ההלכה למעשה. אבל רק בימי משה. זאת אומרת, משה כבר ציווה לדורות עולם לנהוג אחרת. כלומר, משה אמר לי יהושע, אתה רואה יהושע, אני עכשיו מוציא את העין של הבן אדם הזה, נכון? אבל אתם לדורות תיקחו ממון. או שלא היו, אבל לא משנה. אני אומר, אפילו היה, אפילו נגיד היה מעשי. זאת אומרת, בימי משה לא דנים, הרמב״ם אין לו ידיעה היסטורית, מה היה בימי משה. כן, אם באמת היה מקרה זה או לא היה. אבל פה הוא נותן לנו עיקרון. התורה שבעל פה זה הרגע שיוצאים מן המדבר ואילך. אבל הדברים הם כפשוטו בימי משה. כן. זה בעצם העיקרון שיוצא כאן. נכון, זה השיטה של הרמב״ם. נכון, למה? כי דור המדבר הוא לא דור היסטורי. כי דור המדבר הוא דור תיאורטי, הוא מחוץ למציאות. הוא לא מדינה. הוא מוקף בענני כבוד. מי שמוקף בענני כבוד ושותה מים מבאר מרים, אז הוא במציאות, הוא גם באאוט, כן? הוא במציאות, לא, זה לא שזה אידיאל, עד רבה. זה תיאוריה. זה תיאוריה ולא מעשה. זאת אומרת, בעולם התיאורטי זה כמו שכתוב כאן. בעולם המעשי יש לך תורה שבעל פה שאומרת לך מה לעשות. מה? לכן זה בשמיים, נכון? כל הזמן שהיינו במדבר, התורה הייתה בשמיים. הזאת, כן. ואחר כך, כשהיא כבר לא בשמיים היא, אלא היא רק מן השמיים, אז זה לנו הדרכה של התורה שבעל פה.
זה הדין למשל, נגיד, לאדם הראשון בעדן, לפני
שחטא,
זאת אומרת,
זה הגיע שלא אנחנו שואפים. אדם הראשון לפני החטא, אז לא מוצאים את העיניים של אף אחד. כן? אני יודע, יכול להיות. אבל מה שזה אומר, גם הנציב מבולוז'ין מפרש בהרבה מקומות. אני מצאתי לפחות 4 או 5 מקומות בפירושו של הנציב מבולוז'ין, לא רק הרמב״ם. הנציב מבולוז'ין אומר במפורש, מה שחזל דרשו על הפסוק הזה זה לדורות, ובשעתו היה כך. הוא כותב את זה מפורש. רק דור המדבר. כן, שזה יותר מאוחר. לא, זה מזהיר פה מה שאומר הרמב״ם. מה?
א' אין לך מסדר לכל מיני דברים שאנחנו באמת דורשים אותם מאחורת השבת. אנחנו באמת בשבת, כמו שהקראים דורשים וכל מיני דברים.
מה זאת אומרת? ממאחורת השבת? מה?
תקופת משה, שהארץ היא תורה שרק, התורה שבכתב, ואכן הייתה הלכה למעשית. ב' אולי זה סתם ראים, אולי זה המקום של הקראים, לא הגיעו לארץ, הם עוד חיים בתקופה...
הקראים חשבו שהספר הזה הוא בשביל הלכה למעשית. ככה הם חשבו.
מה לגבי הלכה?
מה?
לא ייתכן שזה שבת ממש.
על מה אתה יודע? על ממחרת השבת? לא חייבים לפרש את זה כך. רבי יהודה הלוי, יש לכם פה ספר כוזרי? אין פה ספר כוזרי. אבל בחלק ג' של ספר הכוזרי, אז אומר רבי יהודה הלוי, שאפשר לקבל את דעת הקראים שממחרת השבת זה שבת בראשית. אבל לא אכפת לנו. כי חכמי ישראל החליטו לפרש את הפסוק אחר. לא, לפי הרב יהודה הלוי זה לא ככה. לפי רב יהודה הלוי, אנחנו מקיים את המצווה ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, שהם החליטו ביום מן הימים לפרש את הכתוב אחרת. אם תרצה, תגיד ככה. מה? יכול להיות שבמדבר היו עושים דווקא בשבת של שבת בראשית. לא אכפת לרב יהודה הלוי, ככה הוא כותב. מה?
לא, זאת אומרת, פסח הראשון, או השני, זה שאלה התיאורטית.
מה?
אתה לא
תסכו מדבר, אבל המדבר
לא
סופר. חוץ מזה, בסדר, אני יודע. אז זו שאלה תיאורטית. כן. מה? היא הולכת ונכתבת כל הזמן. גם עכשיו היא נכתבת. לאט לאט זה נכתב יותר ויותר. כן. המשנה, זה השולחן ערוך. יש להם חומרות, כן. בסדר, זה לא קשור לעניין. יש להם חומרות, יש להם משקולות. כן, אנחנו עכשיו מדברים על מה ההתפתחות של התורה שבעל פה. זה נושא אחר. כן, איך נכתבה תורה שבעל פה? בשביל זה ביום שלישי בבוקר אני אתן שיעור מבוא לתורה שבעל פה. זה נושא אחר. כן, כאן אני בא להסביר תורה שבכתב. אז כתוב עין תחת עין, זה כפשוטו. נראה לי, זה כפשוטו. האם זה נהג במשה? לא נהג במשה? שאלה אחרת. כן? אבל צריך לדעת קודם כל את הכתובים, מה משמעותם בשעה שניתנים. בסדר. אמר הרמב״ם לא כתב את זה במפורש כי לא היו מבינים אותו. אני אומר את זה, תראה מה שעושים לי פה. כן. הלאה. כן. כן, כן, משהו זה.
ואם הוא אומר תורה, אז למה אתה לא מתכוון לתורה שבכתב? אם זה שם, ואם אתה לא שר, למה אתה הולך לכם?
לא לסור, מכל מה שציוויתי עליכם. מה שציוויתי עליכם...
לא כתוב גם תורה?
לא, הדבר אשר אני מצווה, לא תסור מכל הדבר אשר אני מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. כן. אגב, איכות והתורה זה גם תורה שבעל פה. זה גם תורה שבעל פה, זה גם תורה שבעל פה. כן.
מה מושא גם את הספירה בין
ה-200? כי הוא גם את הפשט.
אבל הייתה ספירה במקומות קרים.
בסדר, אז זהו, לכן משה לימד, בגלל הסתירה הזאת, בהלכה לתורה שבעל פה, לדורות תעשו כך וכך. הלאה. עכשיו אני רוצה להמשיך כמה דברים. ודאי שאנחנו לא נלמד כל ההלכות שכתובות כאן, אבל למשל, יש, נאמר כך, למשל פסוק בפרק כף ב', פסוק תדבר. כף ב' תדבר. וכי יפתה איש בתולה. אשר לא הורסה ושכב עמה, מהור ימהרנה לו לאישה. אם מאן ימאן אביה לתיתה לו, כסף ישקול. כמה? כמוהר הבתולות. מה זה מוהר הבתולות? כמה זה? מה? 50 שקלי כסף, נכון? שזה כמה דינרים? 200, נכון? אז תראו איך שרבי יהודה חסיד פירש. כמוהר, כמה? רש. כן, כמה? 200. כמוהר.
כן? בדולרים.
בדולרים? לא יודע. עכשיו, 200 דינר זה משהו כמו 2,000 שקל. בסדר? אני לא יודע בדיוק, אבל על גבלים, כסף ישקול כמוהר הבתולות. עכשיו, מה המשמעות של המושג מוהר הבתולות?